מנחות, דף סמך ב', מתחילים בעזרת השם בנקודתיים למעלה. היום הציוויון של החג, של חג מתן תורה, חג השבועות, אנחנו מציינים את זה עם הקריאה שקוראים את עשרת הדיברות, אוכלים מאכלי חלב. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה עוד סמל מאוד מאוד מיוחד לחג הזה. היו מביאים שתי הלחם, הם היו שתי לחמים, פעם היחידה בבית המקדש היו מביאים לחמים חמץ, חוץ מהלחמים של הקורבן תודה, שעשר מתוך ה-40 לחמים שם היו של חמץ. אבל לחם שמגיע בתור קורבן חובה, שמגיע פעם בשנה, מחמץ היה רק אותם שתי הלחם. יחד עם השתי הלחם היה מגיע גם כן שתי כבשים, שהם גם כן היו שתי כבשים של שלמים, היחידים שהם קורבן ציבור, קורבן שלמים של ציבור. שתי הלחם של חג השבועות היו היחידים שהם היו נקראים שלמי ציבור. בדרך כלל שלמים זה שאדם מתנדב, אדם יחיד. כאן זה היה קורבן ציבור. את שתי הלחם יחד עם שתי הכבשים הנדירים והנפלאים האלה היו מרימים בחג השבועות, מניפים אותם, וזה למעשה היה מתיר להכניס לתוך בית המקדש את התבואה החדשה שצמחה בשנה הנוכחית, להביא מזה מנחות וכולי לבית המקדש. למדנו במשנה איך היו מניפים ומרימים את שתי הלחם ואת שתי הכבשים. אז ככה, יש פה ציטוט מהמשנה, ושתי הלחם ושני כבשי עצרת וכולי. למעשה ההמשך שם כתוב, כיצד הוא עושה, הכהן שצריך להניף באמת את שתי הכבשים ואת שתי הלחם, מה למעלה ומה למטה. אז המשנה מפרטת, נותן בית לחם על גבי שתי כבשים, ומניח שתי ידיו למטה. זאת אומרת שהכבשים נמצאים על ידיו, ומעל הכבשים יש את שתי הלחם. ככה למעשה המשנה סדרה את הסדר של שתי הלחם, ואחר כך מעל זה את שתי הכבשים, ומעל זה שתי הלחם. אומרת הגמרא, תנו רבנן, והניף הכהן אותם, כך כתוב לגבי שתי הכבשים של חג השבועות, כבשי עצרת, על לחם הביקורים. אז רואים מכאן שהלחם צריך להיות למטה והכבשים צריכים להיות למעלה. מה יכול? יניח כבשים על גבי הלחם? לא. תלמוד לומר על שני כבשים, שאת הלחם צריך לשים על שני הכבשים. אז אם כן, יש כאן סתירה בין שתי הפסוקים. פסוק אחד אומר שהכבשים למעלה, פסוק אחד אומר שהלחמים למעלה. היא על שני כבשים, יכול לחם על גבי כבשים? תלמוד לומר, כתוב שם אותם על לחם הביקורים. אז נשתקל לכתוב. יש פסוק אחד מצד אחד שאומר שאת הלחם על, על הכבשים, פסוק אחר אומר שאת הכבשים על הלחם. אז יש פה, הפסוקים הם שקולים. יש למעשה שתיהם אותו דבר. ואיני יודע אם לחם על גבי כבשים ואם כבשים על גבי לחם. אז אם כן, מה באמת אנחנו עושים? אנחנו לומדים ממקום אחר. מה מצינו לחם? בכל מקום לחם למעלה, אף כאן לחם למעלה. כמו שרואים במקום אחר שהלחם היה מעל הכבשים, ככה גם כאן הלחם יהיה מעל הכבשים. איפה זה המקום האחר הזה? שואלת הגמרא, היכה, איפה? אומרת הגמרא, אמר רב פאפה במילואים. כשהיו, שהקריבו את הקורבנות, מתי שחנכו את המשכן, אז שם הפסוק אומר, ומסל המצות אשר לפני השם לקח חלת מצה אחת. מתוך המצות הוא לקח חלת מצה אחת. וחלת לחם אחת. ורקיק אחד. וישם על החלבים ועל שוק הימין, דהיינו ששמו את הכבשים ומעל זה את הלחמים. אז אם כן, גם כאן אנחנו שמים את הלחמים מעל הכבשים. זה דעה אחת, שהלחמים מעל הכבשים. רבי יוסי בן המשולם אומר דעה אחרת, כבשים למעלה והלחמים למטה. ומה אני מקיים על שני הכבשים? להוציא שבעה. הרי היו גם שבעה כבשים שהם מגיעים יחד עם הסדרה הזאת של הקורבנות שבאו בשביל שתי הלחם, רק שהם היו קורבן, הם לא היו מקורבן שלמים. אבל למעשה שתי הכבשים האלה היו כבשי שלמים. השתי הכבשי שלמים האלה הם היו על, למעשה מה שכתוב כאן, על שני כבשים, זה לא הכוונה שבאמת את הלחם שמו מעל שתי הכבשים, אלא אם, על הכוונה גם אם. אם שני הכבשים הביאו את שתי הלחם ולא שבע הכבשים האחרים. של הקורבן עולה. ובכן, זה דעה שנייה. דעה שלישית, איפה שמו את הכבשים ואיפה שמו את הלחם. חנינה בן חכינאי אומר, מניח שתי הלחם בין ירחותיהן, בין ירחותיהן של הכבשים ומניף. הוא קיפל את הרגליים של הכבשים ושם מעל החלק התחתון של הרגל את הלחם, ואז מצד אחד זה היה, מצד אחד זה היה נמצא מתקיים שני מקראות הללו, שתי הפסוקים התקיימו. למה? כי מצד אחד לחם על גבי כבשים, כי הלחם היה מעל הכבשים, מעל החלק התחתון של הרגל, ומצד שני זה גם היה כבשים על גבי הלחם, כי הרי הכבשים היו מעל הלחם, דיינו החלק העליון של הרגל של הכבש היה מלמעלה, כי זה הרי רגל מקופלת, אז החצי התחתון של הרגל נמצא מתחת ללחם, והחצי העליון של הרגל נמצא מעל הלחם. דעה רביעית, אמר רבי, מה? ככה להניף את הלחמים עם הכבשים, זה לא, זה דבר מגונה ככה לעשות את הלחמים. ראית פעם מסעדה שמגישים ככה אוכל לאנשים, מביאים ככה כבש, פעם ראית בשוק שמוכרים בצורה כזאת, כל שכן לפני מלך ודאי שלא מביאים בצורה כזאת כבש עם לחמים. אמר רבי, לפני מלך בשר ודם הם עושים כן, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא עושים כן? מה פתאום? לא שייך שככה התורה מצווה שיביאו את התנופה של שתי הכבשים עם שתי הלחמים, אלא מה כן עושים? מניח זה בצד זה, אחד ליד השני, ומניף. וככה הוא מניף את שתיהם. שואלת הגמרא, והבינן על, הרי צריך שזה יהיה מעל שתי הכבשים הלחמים. עונה הגמרא, אמר לרב חיסדא לרב אמנונה, ואמרי לרב אמנונה לרב חיסדא. רבי לטעמי דאמר על בסמוך. רבי הולך לשיטתו שעל זה לא חייב להיות מעל, אלא זה יכול גם להיות ליד. איפה המקור שהוא סובר שעל יכול גם להיות סמוך ליד? והגמרא, דתניא, כתוב לגבי הלחם הפנים ששמו על השולחן בתוך ההיכל, ונתת על המערכת לבונה זקה. רבי אומר על הכוונה בסמוך ליד, על המערכת ליד המערכת, דיינו על השולחן היו שמים את הבזיחי הלבונה, שמו את זה ליד הלחם. מאיפה אני יודע שזה בסמוך? שואלת הגמרא, אתה אומר על בסמוך או אינו אלא על ממש מלמעלה. כשהוא אומר, וסחות על הארון את הפרוכת, סקות על הארון את הפרוכת. מעל הארון היו צריכים לסוחח את הפרוכת. מה, שמו את הפרוכת מעל הארון? מה פתאום? שמו את זה בצד הארון. הרי יש את הארון בתוך קודש הקודשים. לפני קודש הקודשים יש את הווילון, את הפרוכת. זה נמצא סמוך, זה לא נמצא מעל. הפרוכת לא היה מעל הארון. אין עבורים פה שעל הכוונה סמוך. ואומר על בסמוך. עוד למדנו במשנה איך היו למעשה עושים את התנופה של שתי הלחם עם שתי הכבשים. מוליך ומביא, מעלה ומוריד וכולי. בקיצור, היו לוקחים את הלחם עם הכבשים למזרח, מערב, צפון, דרום, למעלה ולמטה. מה הטעם של זה? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא לכל ארבע רוחות העולם כדי להביא את זה למי שהרוחות שלו. הקדוש ברוך הוא, שכל ארבע רוחות של הקדוש ברוך הוא. מעלה ומוריד ללמעלה וללמטה, למי שהשמיים והארץ שלו, לקדוש ברוך הוא. זה טעם אחד. במערב עמדנו בארץ ישראל, הם לימדו, אחי. מה הם לימדו? אמר רב חמה ברוק ואמר רבי יוסי בר רבי חנינה, מוליך ומביא. למה? כדי, מוליך ומביא זה הרי לכל ארבע צדדים, שארבע רוחות, הרוח, יש פעם רוח מזרחית, רוח מערבית, רוח צפונית, רוח דרומית, אז הוא מוליך ומביא לכל ארבע רוחות כדי לעצור רוחות רעות שלא יבואו. מעלה ומוריד. מה הטעם בזה? מעלה ומוריד. הסיבה היא בשביל לעצור תללים רעים, כדי לעצור תללים רעים שמגיעים מלמעלה. אמר רבי יוסי ברבין, זאת אומרת, מזה שאתה אומר שהתנופה עוצרת רוחות רעות, תללים רעים, שיערי מצווה מעכבין את הפורענות. מה שיערי המצווה, שזה לא עיקר המצווה, זה לא מעכב, הרי הכבשים של העצרת והשתי הלחם, זה לא מעכב אם עשו את התנופה או לא עשו את התנופה, בכל מקרה זה יהיה קשר. ולמרות שזה רק שיערי מצווה, בכל זאת זה מעכב את הפורענות. אתה אומר, אתה מניף לכאן, אתה מניף לשם, בשביל לעצור רוחות, תללים, שיערי מצווה מעכבים את הפורענות. דעת תנופה שיערי מצווה היא, כי הרי זה לא מעכב גם אם לא עשו תנופה, ועוצרת רוחות רעות ותללים רעים. סימן שבאמת שיערי מצווה מעכבים את הפורענות. אמר רבא וכן לולב, גם לולב מניפים אותו לכל הארבע צדדים, מזרח, דרום, צפון, מזרח, למעלה, למטה, מערב, לכל הארבע צדדים. לפי הארי יש עוד דעות, על כל פנים לכל הארבע צדדים ולמעלה ולמטה. וגם זה, לעצור רוחות רעות וטללים רעים. וכן, להראות שלמי שהאבא רוחות שלו ולמי שהשמיים והארץ שלו, כמו שתי התמים שהבאנו. ובכן, מספרת הגמרא, הנהגה שעשה רב אחא בר יעקב. רב אחא בר יעקב, ממתילי ומייתילי. הוא היה מביא את זה ומניח את זה, והישר וטוב אומר שהוא היה שם את החלק למטה כנגד הלב, ואת החלק העליון של העולה ושם כלפי מעלה. והוא אמר לשטן, ואמר גירה בעינה דסיטנה, חץ בעיניים של השטן, הוא כאילו רצה להראות לו שהוא מוכן ללחם איתו והוא ינצח. אומרת הגמרא, ולאו מילטאי, זה לא דבר שאנחנו גם צריכים לעשות, כי חוששים משום דעתי להתגרו יבי. אם אחד בא לצאת במלחמה נגד השטן, יכול להיות שהשטן יבוא להילחם נגדו במיוחד, ולא כדאי שאדם יביא את עצמו לידי ניסיון. למעשה, לגבי שתי כבשי עצרת, מה שאנחנו למדנו שצריך לעשות, זה שעושים פעמיים תנופה. פעם אחת מניפים את הכבשי העצרת כשהם עדיין חיים, והבאנו לזה גם כן מקור, ופעם שנייה היו מניפים אותם אחרי שחיטה, ולזה עדיין לא הבאנו מקור, הברייתא פה מביאה מקור לזה. מביאה גם כן איזה חלקים מניפים. תנו רבנן זבחי שלמי ציבור, זה למעשה שתי כבשי העצרת, שזה השלמי ציבור היחידים שהיה. שתי הכבשים שהיו מניפים יחד עם הלחם, שתי הלחם. הם פשוט טעונים תנופה גם לאחר שחיטה. עכשיו, מה היו מניפים? ותנופתן כמות שהן. דיינו שלמים, כמו שהם כשהיו בחיים. זה דברי רבי. וחכמים אומרים רק בחזה ושוק, וכמובן באימורים. כמו שלמים של יחיד. במה יקם יפלגי? בא מחלוקת בין רבי לבין חכמים, במה, איזה פסוקים הם נחלקו. אמר לי רב חיסדה לרב אמנונה, ואמרי לה רב אמנונה לרב חיסדה. יש שתי גרסאות מי אמר למי. המחלוקת ביניהם זה בדון מינה ומינה, בדון מינה ואוקי באטרה כמפלגי. מה זאת אומרת? כשאני לומד את ההלכה של שלמי ציבור ממקום אחר, האם אני לומד מינה ומינה, דון, תלמד מינה ומינה, ממנה וממנה, דיינו אתה לומד את הכל ממנה. זאת אומרת, העתק. מה שעושים במקום איפה שמשם אני לומד, שם, ככה אני אעשה בדיוק בלמד. זה דון מינה ומינה. ויש דרך אחרת, בדון מינה ואוקיי ואטרה. אני לומד ממקום אחר, אבל את שאר הפרטים אני משאיר במקום ההוא. דון מינה, תלמד ממנה ואוקיי ואטרה, תשאיר את הפרטים במקום שלו, באתר שלו. אבל אתה לוקח רק את מה שנוגע לך לעניין שלך. זאת אומרת, אני עכשיו רוצה ללמוד שצריך להניף את הכבשי עצרת גם אחרי שחיטה. אני לומד את זה ממקום מסוים, אבל אני לא לומד את כל מה שיש במקום ההוא גם לכאן. אני לומד רק את הדבר הזה, רק את העניין של התנופה אחרי שחיטה. את שאר הפרטים אני משאיר באותו מקום. עכשיו הגמרא מפרטת בדיוק מאיפה לומדים ומה כן לוקחים, מה לא לוקחים וכו'. לרבנן סברי דון מינה ומינה, לומדים את כל הפרטים מהמקום המלמד. מה פירוש? לומדים את זה הרי מזבחי שלמי יחיד, במילים אחרות קורבן שלמים רגיל. כשאדם מתנדב להביא קורבן שלמים, הוא הרי מביא את כל הקורבן מקריבים, את האימורים מקטירים על המזבח, את החזה ושוק נותנים לכהנים, ואת שאר הקורבן מביאים לבעלים. עכשיו שם מניפים אחרי שחיטה, מניפים רק את החזה ושוק ואת האימורים. אבל גם אחרי שחיטה יש שם תנופה. אז אם ככה אומר ככה. מה זבחי שלמי יחיד? טעונים תנופה לאחר שחיטה? הם צריכים שיניפו אותם אחרי שחיטה? אף זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה. אז משם אני לומד את המושג, את הרעיון, שצריך להניף אחרי השחיטה. אבל מה, אני לא, אבל את שאר הפרטים, אני גם לומד משם. ומינה, מה הטעם רק בחזה ושוק וכמובן האימורים? אף הכה נמי, אותו דבר כאן, נמי בחזה ושוק והאימורים. אבל לא שלם. זה דעת רבנן. ורבי סבר דון מינה ואוקיי באטרה. אני לומד באמת את הפרט. עצם התנופה אחרי שחיטה משלמים הרגילים של נדבה. אבל בוא, את שאר הפרטים אני משאיר שם. איך? מה זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה לאחר שחיטה? אף זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה לאחר שחיטה. זהו. עד כאן. אבל מה? ואוקיי באטרה, את שאר הפרטים תשאיר שם. אטם, הוא דחזה ושוק בלבד, אבל הכה כמות שאין בשלמות. למה? כי לומדים כמות שאין בחיים. הרי כמו שעשו את התנופה לפני השחיטה, הניפו אותו בשלמות, ככה גם אחרי השחיטה מניפים את כל, את כל הקורבן בשלמות. רב פאפה אמר הסבר אחר במחלוקת בין רבי לבין רבנן, למה לפי רבי מניפים, למה לפי רבי מניפים אותו שלם, ולפי דעת רבנן מניפים אותו, או למה לפי רבי מניפים שלם, ולפי חכמים מניפים רק חזה ושוק. מה באמת הסיבה של המחלוקת? לכולי עלמא, כולם מסכימים שדון מינה ומינה הוא. בעצם דנים את כל מה שאפשר לקחת מהמקום המלמד, לוקחים. זאת אומרת, מעתיקים את זה כמו שהוא. והיינו תעמא דרבי, אם ככה למה רבי סובר שבאמת מניפים אותו שלם, את השלמי ציבור? הרי בשלמי יחיד מניפים רק את החזה ושוק והאימורים. תשובה היא כי אתם, אני לומד את זה לגמרי כמו שלמים, שמה? אבל צריך לקחת גם כן את הנשמה שמה שיש שם, ולא רק את הפרטים הטכניים. מה הטעם? דבר שמתנה לכהן. חזה ושוק, זה החלק היחיד שנותנים לכהן מקורבן שלמים, כל השאר נאכל הבעלים. אז אתה מניף את כל מה שניתן לכהן. אחה, נעמי, דבר שמתנה לכהן. שלמי ציבור זה קודשי קודשים. זה לא קודשים קלים כמו שלמים רגילים. קודשי קודשים נותנים את הכל לכהנים, וזה נאכל דווקא לזכרי כהונה בתוך העזרה. אז את כל השלמים נותנים לכהן. לכן מניפים את כל השלמים, מניפים את כל המתנה שנותנים לכהן. בשלמים רגילים של יחיד, המתנה של הכהן זה רק חזה ושוק, אז מניפים רק את החזה ושוק. אבל פה, בשלמי ציבור, נותנים לכהן את כל השלמים, אז מניפים את אותו בשלמות. זה הסבר שני במחלוקת. הסבר שלישי, רבינה אמר דכולה על מדון מינה ואוקי באטרה, גם חכמים מסכימים לזה. והיינו תמד רבנן שסוברים שרק חצי, למה רק את החזה ושוק מניפים? והיינו תמד רבנן, הרי למה צריכים ללמוד את כל הפרטים משם? אומרת הגמרא, למה רק חזה ושוק? מכיוון שבקורבן שלמים של יחיד כתוב שלמיהם, לשון רבים. ריבוי הוא זה בא לרבות גם לקורבן שלמי ציבור, שגם שם מניפים רק את החזה והשוק. במשנה למדנו דבר מעניין. יש שלוש קורבנות, כל אחד מהקורבנות האלה שתי מצוות מתוך שלוש נוהג בו, ומצווה אחת לא נוהגת בו. זה מה שלמעשה ראינו במשנה. עכשיו הגמרא מביאה את הציטוט הזה מהמשנה, ואחרי זה מביאים למה באמת את הדבר השלישי לא נוהג בכל אחד מהם. אומרת הגמרא למדנו במשנה, רבי שמעון אומר שלושה מינין. שלושה סוגי קורבנות. טעונין שלוש מצוות, שתיים בכל אחת, ושלישית אין בהן. ואלו הן, זבחי שלמי יחיד, קורבן שלמים של נדבה של אדם יחיד, זבחי שלמי ציבור, מה שמביאים קורבן שלמים בחג השבועות, שתי כבשים, ואשם מצורע שהמצורע מביא בשביל לטהר מצרעתו. זבחי שלמי יחיד, טעונין סמיכה חיים, סמיכה תמיד זה בחיים, שנשענים על הקורבן לפני השחיטה. וגם תנופה שחוטים. מניפים את הקורבן שלמים אחרי שחיטה. אבל מה אין פה? ואין בהן תנופה חיים. לא עושים תנופה בחיים של הקורבן. לעומת זאת, זבחי שלמי ציבור טעונים תנופה חיים וגם שחוטים, אבל אין בהם סמיכה. ואין בהן סמיכה. אשם מצורה, הוא טעון סמיכה ותנופה כשהוא חי, ואין בו תנופה כשהוא שחוט. למה באמת שלא יהיה נוהג בכל אחד משלושת הקורבנות האלה גם המצווה השלישית? שואלת הגמרא על הראשון. ויהיו זבחי שלמי יחיד טעונים תנופה חיים מקל וחומר, אולי נלמד קל וחומר שבקורבן שלמים של נדבה יצאו תנופה גם בחיים שלו. ומה זבחי שלמי ציבור שאין טעונים סמיכה חיים, אלא רק מתי, אין בהם הרי סמיכה, לא נסמכים ונשענים על קורבן של ציבור, קורבן שלמי ציבור, ובכל זאת טעונים תנופה חיים, ועושים בהם תנופה כשהם חיים. אז כל שכן זבחי שלמי יחיד שטעונים סמיכה חיים, שצריך כן להישען עליהם, עושים עליהם סמיכה. אז אם כן, אם לא דין שטעונים תנופה חיים, לא כל שכן שצריך לעשות בהם תנופה, גם בחיים של הקורבן. אומרת הגמרא, מיית רחמנה, גבי זבחי שלמי ציבור, כשכתוב לעשות תנופה בחיים של הקורבן, כתוב אותם, דווקא אותם, למיותי זבחי שלמי יחיד, שבקורבן שלמים של יחיד, לא מניפים את הקורבן כשהוא חי. עכשיו שואלת הגמרא לקורבן השני. ויהיו זבחי שלמי ציבור טעונים סמיכה מקל וחומר. אולי נגיד שקורבן שלמי ציבור שמביאים בחג השבועות שתי הכבשים, יצטרכו לעשות בהם תנופה גם, יצטרכו לעשות בהם סמיכה וקל וחומר. ומה זבחי שלמי יחיד שאין טעונים תנופה חיים, אלא רק אחרי שחיטה אין טעונים תנופה? בכל זאת טעונים סמיכה, צריכים להישען עליהם לפני השחיטה של הקורבן. אז זבחי שלמי ציבור שטעונים תנופה חיים, אין עודין שטעונים סמיכה, ודאי שצריך לעשות בהם סמיכה. אומרת הגמרא, למה באמת לא? אמר אבינה, גמירי, יש לנו מסורת הלכה למשה מסיני, קיבלנו עם התורה ביחד את המסורת הזאת, משה רבנו הביא לנו הלכה למשה מסיני, ששתי סמיכות בציבור, יש רק שתי קורבנות ציבור שנשענים עליהם, רק פר אליהם דבר של ציבור, כשסנהדרין מורים איזושהי הוראה בטעות, וכל הציבור עשו על פיהם, צריך להביא פר אליהם דבר של ציבור, שזה סוג של קורבן, שאת הקורבן הזה צריך לפני כן להישען עליו, והקורבן השני זה השעיר לעזאזל שמביאים ביום הכיפורים. זה שתי הקורבנות היחידים שנשענים עליהם לפני השחית, שנשענים עליהם, עצם הסמיכה שנשענים. אבל לעשות סמיכה בזבחי שלמי ציבור, לא, כי יש רק שתיים וזה לא מתוך השתיים. שואלת הגמרא עכשיו על הקורבן השלישי, ויהיה אשם מצורע טעון תנופה גם כשהוא שחוט, מקל וחומר. ומה, זבחי שלמי יחיד שאין טעונים תנופה בחיים, בכל זאת הם טעונים תנופה כשהם שחוטים, אז אשם מצורע שטעון תנופה כשהוא חי, אינו דין שטעון תנופה גם כשהוא שחוט? ודאי שכן. אומרת הגמרא, מיית רחמנה, גבי זבחי שלמי יחיד, כתוב שם אותו. אותו למיות האשם מצורע שבו לא שייך התנופה, לא שייך בו תנופה שחוטים. אומרת הגמרא, תנו רבנן, חמישה שהביאו קורבן אחד ביחד וצריך לעשות סמיכה. מי עושה סמיכה? מי עושה תנופה? צריך לעשות תנופה, מי עושה תנופה? אומרת הגמרא, אחד מניף על ידי כולם, אחד שליח בשביל כולם לעשות תנופה. והאישה שמביאה קורבן, מי עושה בשבילה תנופה? כהן מניף על ידה במקומה, היא לא מניפה, רק הכהן במקומה. וכן השולח קורבנותיו ממדינת הים, אחד שולח את הקורבן בחוץ לארץ, אקספרס, והוא לא מגיע עם הקורבן, גם כן, כהן מניף על ידו, במקומו מניף הכהן את הקורבן. ועד כאן השיעור על דף סמך ב'.